כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מאחורי דלת לשכתו הנעולה, יום אחרי יום, מאות פעמים. כתבתו של תומר גנון מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולווה ללקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. עדותה של עוזרת אישית שנהפכה לשפחת מין של סמנכ"ל בכיר בחברה ציבורית גדולה. המונולוג המצמרר הזה לקוח מתצהיר משפטי שהוגש באחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, חתומה עליו היי, אישה בתחילת שנות ה-40 לחייה. בית המשפט הטיל חיסיון על פרטים מזהים של המעורבים לבקשתה של היי. בשפה יבשה, עם היצמדות לפרטים ולראיות שאספה לדבריה במשך השנים, מתארת היי שגרת חיים מזעזעת תחת צדי, שנמשכה לטענתה מ-2007 עד 2017. היא מתארת עשור של התעללות נפשית וניצול מיני מצד המנהל הבכיר, שהפך את העוזרת האישית שלו, על פי הנטען, למעין שפחת מין. כעת היא תובעת מצדי פיצוי בגובה 12 מיליון שקל על הפגיעה הפיזית והנפשית בה. בכתב התביעה היא מעריכה את מספר הפגיעות המיניות בה ב-1,500. לתביעתה צורפה חוות דעת פסיכיאטרית שקובעת כי היי סובלת כבר שנים מביטויים קשים של הפרעות דיכאון וחרדה. העובדות הקיצוניות שפורסת היי הופכות את המקרה לחריג, גם במציאות שבה הטרדות בעבודה, ניצול מיני והתאמרות של מעסיק בעובדת נחשפים באופן תדיר. אבל המקרה של היי יוצא דופן, בעיקר כי התרחש בחברה ציבורית גדולה ומוכרת, שבה מועסקים אלפי עובדים. והוא יוצא דופן גם משום שצדי היה סמנכ"ל באותה חברה ואחד הבכירים בארגון. הסיפור שהיי מגוללת בפרטי פרטים, התרחש בצמרת העסקית בישראל. מקום מבוקר, שההנחה המקובלת היא שמקרים כה קיצוניים אינם מתרחשים בו. במוסף כלכליסט סברנו שחשוב לפרסם את המקרה, גם אם ההאזנה לו אינה נותנת מנוח, וגם אם לא ניתן לחשוף את זהות המעורבים. יש חשיבות ציבורית בחשיפת טענות לתקיפה מינית קשה ומתמשכת בחברה גדולה. התקיפות המעטות שנחשפות או מובאות בפני בית המשפט הן קצהו של קרחון אפל. התקיפה הנטענת של היי מעידה שבתרבות העסקית בישראל עדיין קיימות נורמות שמאפשרות לתוקפים לחוש חסינים, ונשים רבות עדיין חשות מאוימות במקום עבודתן. לפני שבועיים, בעקבות פנייתנו לבית המשפט באמצעות עורך הדין ירון חנין ממשרד לייבליך מוזר גליק, התירה השופטת יעל אילני לפרסם את פרטי הפרשה. אנו מודעים לכך שהתיאורים שלהלן מבוססים רובם ככולם על עדות צד אחד. אבל בשלב זה, עדותה של היי נתמכת בדוח ביקורת פנימי בחברה. נוסף על כך, לפני שבועיים הגיש גם צדי תצהיר לבית המשפט במסגרת התנגדות לעיכול רכושו. תצהירו יובא בהרחבה בהמשך, וצדי מכחיש בו בתוקף את טענותיה של היי. אבל בפעם הראשונה, במסגרת תצהירו, הוא אינו מכחיש עוד את עצם קיומם של יחסים מיניים עם היי. להלן סיפורה של היי לפרטי פרטיו, מההיכרות הראשונית עם צדי עד החשיפה, ההתנתקות וההתרסקות הפיזית והנפשית. כל הציטוטים מובאים מתוך התצהיר שהגישה לבית המשפט. תביעת הרשת. אנחנו לא צריכים אף אחד. היי התחילה לעבוד בחברה בסוף שנות ה-90 לאחר שחרורה משירות צבאי. במשך 5 שנים הועסקתי במחלקת הדרכות, היא כותבת בתצהירה, ובמקביל למדתי לתואר ראשון במדעי ההתנהגות. במחצית השנייה של 2005, סביב סיומו של קשר זוגי, נקלעה היי למשבר נפשי, שבעקבותיו פנתה לקבלת סיוע פסיכולוגי במסגרת טיפול שבו התחילה עוד קודם. ביולי באותה שנה החלה לעבוד כמזכירה בלשכתו של צדי, לאחר שזה ריאיין אותה, והוא בחר בה. צדי, סמנכ"ל בכיר בחברה, היה זכאי מתוקף תפקידו למזכירה ולעוזר או עוזרת אישית, אך לבסוף הוקצה לי תקן של עוזרת אישית ובוטל תקן המזכירה על רקע הכרזת צדי באוזניי כי אין צורך בעובד נוסף בלשכה, שכן הוא ואני מסתדרים הכי טוב לבד ולא צריכים אף אחד, אומרת היי. לדבריה, צדי זיהה במהירות את מצבה הנפשי השביר. זה היה השלב שבו, לטענת היי, החל הסמנכ״ל לתפוץ סביב העוזרת האישית החדשה של הורשת קורים נפשית, כלכלית וחברתית, שלבסוף סגרה עליה מכל הכיוונים. הבידוד מהסביבה. מעמד של מי שלא אומרים לו לא. החוויה הראשונה שהי מתארת בתצהירה היא הדגשת פערי המעמד והכוח בינה לבין הבוס. צדי הציג את עצמו ונחווה על ידי סביבתו כמנהל תובעני ומקושר. כסמנכ״ל הוא חלש על נושאים מרכזיים בחברה, נמנה עם המנהלים הבכירים ביותר בארגון ונהנה מתנאים מפליגים ומהשפעה רבה. צדי התהדר בפניי באושרו ובהצלחתו, הציג עצמו כאדם עמיד, מנוסה, מקושר ובעל מהלכים, מנהל בכיר ובעל דרישות גבוהות. הוא נהנה ממעמד של מי שלא אומרים לו לא ולא מסתבכים איתו. היה ברור שהמשך העסקתי בתפקיד תלוי בו. על פני השטח מספרת היי, צדי ניהל חיים רגילים. בחייו האישיים היה צדי גרוש ובקשר מתמשך עם בת זוג, אומרת היי. הוא גר עמה ושכר בתקופה מסוימת דירה נוספת. את, מתארת היי, הבוס החל להפעיל עליה לחץ פסיכולוגי. ככלל, יחסו כלפיי היה דו-קוטבי, היא מתארת. מחד, הוא היה בעל סגנון ניהול בלתי מתפשר, ולא אחת ביטא כעס רב ואי סביות רצון מתפקודי במקרים מסוימים, ובמקרים אחרים החמיא לי מאוד עד כדי את העוזרת הטובה במזרח התיכון. הוא התעניין והיה מעורה בחיי האישיים, והיה מודע היטב למשבר הזוגי ולפרידה הקשה שחוויתי. גם היה מודע לרצוני בביסוס קשר זוגי ובהקמת משפחה. במקביל כותבת היי, צדי הקפיד להצביע על הפערים הכלכליים העצומים ביניהם. לדוגמה, הוא היה מראה לי את תכולת ארנקו, ומציין שהסכום שנשא במזומן שקול לסכום שאת מרוויחה בחודש. צדי נתפס על ידי כאדם סמכותי ביותר, יראתי מפניו והופתעתי מהישירות ומהתוקפנות שלו. חרף המורכבות והכותביות ביחס אליי, ביקשתי להיאחז במשרתי בחברה. היי מתארת כיצד בזמן הזה פעל צדי גם כדי לבודד אותה, לטענתה כחלק מתוכנית לבנות סביבה חומה. הוא הגביל את קשריי החברתיים בעבודה ואסר עליי לשוחח בטלפון או ליזום ביקורים של חבריי לעבודה במשרד, בטענה שהרעש מפריע לו. הוא דרש שקט מוחלט במשרד, עד כדי כך שאסר עליי להשתמש בספיקר כשהמתנתי לשירות טלפוני, ולא אחת נדרשתי לשבת דקות ארוכות עם האפרכסת צמודה לאוזני. חוות הדעת הפסיכיאטרית שצורפה לתביעה מתארת את צדי כדמות שנתפסה אצל היי כבעלת רמה גבוהה של סמכותיות ושתלטנות, התנשאות ותוקפנות. חוות הדעת מגדירה את הקשר עם צדי מלכודת ששימשה למילוי צרכיו ותאוותיו. התקיפה הראשונה. השכיב את הכיסא ופתח מכנסיים. בשנתיים הראשונות לעבודה תחתיו, מתארת היי, פעל צדי בזהירות. עד סוף 2007 הוא לא נקט צעד לשם פגיעה ישירה בי, אולם כבר אז השיח חרג לעתים מהמקובל, היא אומרת. לדוגמה, הוא סיפר לי שבעת לינתו בעיר גדולה, במסגרת שירות מילואים, הוא סוחר חדר במלון ומזמין נשים. כן סיפר לי שבנסיעותיו לחול הוא נפגש עם חברה שאת תמונתה הראה לי. אחרי שהכשיר את השטח במשך תקופה ארוכה, טוענת היי, בסמוך ליום הולדה ה-30, צדי החל לרמוז באופן בוטה יותר למה הוא מצפה ממנה. הוא הודיע לי כי באחת מנסיעותיו המרובות לחול רכש עבורי בגדים, ודרש שאגיע לדירתו כדי לקבל אותם. נעניתי והגעתי. הוא דרש שאמדוד את הבגדים שרכש. חשתי מבוכה רבה מהסיטואציה והדרישה שאתלבש בדירתו, הצלחתי למלא את עצמי מהדירה, בטענה שנתקפתי במיגרנה. בשלב הזה הלחץ מצידו של הסמנכ״ל הלך והתגבר, עד שלבסוף הרגיש כנראה שהשעה קשרה להשיג את מבוקשו. כמה שבועות אחרי התקרית בדירה, כותבת היי, הזמין אותי צדי, לדבריו, לרגל יום הולדתי, לארוחת צהריים במסעדה יוקרתית. כשהיינו ישובים ברכבו בעת הנסיעה חזרה למשרדי החברה, סטה לפתע מהדרך לדרך אפר צדדית, הוא השכיב את כיסא הנהג, פתח את מכנסיו והציג לפניי את איבר מינו. היי, כך היא כותבת, לא מצאה כוח להתנגד. הבנתי מיד כי צדי דורש ממני שאבצע בו מעשה מין אוראלי, רק בשל מרותו והשפעתו, בשל כך שהייתי מצויה בסיטואציה בלתי אפשרית שנכפתה עליי, ובשל חששים מתוצאות סירוב, נאלצתי להיענות לדרישה, וביצעתי בצדי לראשונה את המעשה המיני. התקיפה הזאת הייתה לדבריה קו פרשת המים. מנקודה זו ואילך, מתארת היי במילים יבשות, במשך קרוב לעשר שנים, יהפוך המעשה המתואר לריטואל שנכפה עליי והפך מצמית ככל שישמע לחלק משגרת העבודה. השגרה הזאת, שתוארה בפסקאות הפותחות את הכתבה, כללה לדבריה מאות פעמים שבהן ננעלה הלשכה על ידי צדי, ביצוע מין אוראלי בסמנכ"ל עד שהוא היה בעל סיפוקו, ולבסוף חזרה לעבודה המשרדית כאילו לא קרה דבר. נאלצתי להיענות בשל מרותו, היא כותבת. לא רציתי בקשר מיני עם צדי, סלדתי ממגעו, מעשיו עוררו בי מיאוס וגועל. צדי ביצע בי את המעשים המיניים באופן מכני לסיפוק תאוותו, בסביבת העבודה והמרות, כאילו מדובר היה בעוד אחת ממשימותיי בלשכתו. הפרטים הטכניים. הזמין קורסאות ללא ידיות. לדברי היי, בשלב הזה היה נדמה שצדי חש ביטחון הולך וגובר. תחושת הסכנה התעמעמה והוא נהפך תובעני יותר. מבעית ככל שהדבר יישמע, כותבת היי, אקט משפיל ומחפיץ זה של מין אוראלי עוד נראה לי קרה במיעוטו. כשדרש צדי לבעול אותי על השולחן במשרדו, או כאשר דרש ממני לאפשר לו לנשק אותי בשפתיי, נאלצתי להפיס את דעתו בטענות שונות, שעצם הזכורן הוא השפלה קשה. כך לדוגמה, טענתי בפניו כי עשיתי לו מזמן את צרכיי ולא התקלחתי. במשך אותה תקופה נכנעתי פעמיים ללחצו של צדי והסכמתי בלי יד ברירה שיגיע לדירתי. בביקורים אלו צדי בעל אותי. אני נמנעתי מהתנגדות בשל חששים ממרותו. ביקשתי שישתמש בקונדום, אולם צדי לא שעה. בשנים שלאחר מכן, כשהיה מבקש לשוב ולהגיע לדירתי, אני התחמקתי, היה אומר שהוא מתגעגע לכוס החם והרטוב שלי. התיאורים של היי מפורטים במיוחד בכל הנוגע לפגיעה המינית בה, וגם בנוגע למה שהיא מכנה צעדים טכניים שנקט לדברי הצדי כדי לאפשר ולהקל את המשך הפגיעה בה. החל בכך שדאג לוודא שרק לי ולשירותי החירום יהיה עותק של מפתחות המשרד, וחלה בכך שצדי דאג שיוזמנו ללשכתו קורסאות ללא ידיות שהקלו על ביצוע האקט המיני הכפוי. מתנות וחוב. כל הזמן הייתי חייבת לו כסף. לדבריה, צדי לא ראה בה יותר מכלי, סוג של שעשוע מיני. עניינו בי היה קשור רק לסיפוק צרכיו האישיים ולהעמקת החפצתי. לדוגמה, הוא היה רוכש עבורי בנסיעותיו לחול תחתונים, שבהם לא השתמשתי, וכן נהג לעתים להזמין על דעת עצמו, לטעמו ועל חשבונו, טיפולי יופי קוסמטיים עבורי. נאלצתי להיראות אסירת תודה עבור מתנותיו, וכן עבור ממתקים או קפה שרכש בשבילי. נאלצתי להדגים שמחה ורצון. ברקע עמד החשש שלו לאכזב את צדי, שנהג כשכעסו גבר עליו לדבר אליי בגסות, להקטין ולהשפיל אותי. לדבריה, כדי להמשיך לשלוט בה, בשלב כלשהו החל צדי להפעיל עליה גם לחצים כספיים. מצד אחד הוא הרעיף עליה מתנות, אך מצד אחר הפך אותן לטענתה למעין חשבון פתוח מולו. בערך ב-2014 החל לקיים עימי התחשבנות כספית על רכישת סיגריות וממתקים שערך עבורי בטיסות לחול. צדי היה רושם בטלפון שלו את סכומי הרכישות, והיה מקפיד שהחוב לא יעלה על סכום מסוים, בערך 3,000 שקל. כשהחוב היה מאמיר, היה מבקש ממני פירעון חלקי. כך, ולאורך כל התקופה, הייתי חייבת לו סכומי כסף. במקביל, אומרת היי, המשיך צדי לשדר לה כי היא רק עוד אחת. צדי שיתף אותי במעלליו המיניים והאישיים. הוא היה מראה לי תמונות של נשים שלטענתו רוצות אותו, ופעם הצביע על תמונה חשופה של אישה מסוימת וטען שנשלחה אליו כך כדי לפתותו. בפעם אחרת סיפר כי המכרה שלו מחול הגיעה לישראל ומבקשת לפגוש בו. הוא היה משתף אותי בפרטים מהתנהלותו הרומנטית עם אשתו, ובכלל זה מציג בפניי מתנות שרכש עבורה ומכתבי ברכה. אפיסת הכוחות, מין אוראלי, פעמיים ביום. היא טוענת שלא הייתה היחידה בחברה שאימה קיים צעדי קשר. 3 שנים לפני תום מסכת הפגיעה, התחיל צעדי לקיים קשר קרוב ולא אופייני עם עובדת אחרת. הקשר היה גלוי לי, ובחלקו התבטא בביקורים ובהסתגרות של העובדת במשרדו, בנסיעות משותפות, ואף בדרישתו שהדאג להחזרים על חנייה שהיה עורך בימי שישי ליד ביתה. לטענתה היה בכך סוג של נחמה, כי קיוותה שהדבר יביא לסיום הפגיעות המיניות בה. סברתי כי בין השניים מתקיים קשר מיני או רומנטי ורווח לי. קיוויתי כי זה יפחית את תדירות הפגיעה בי. אלא שלפי התצהיר, המצב דווקא החמיר. באמצע 2015 גברה תדירות הפגיעות המיניות, כותבת היי. צעדי החל לדרוש זמן איכות, כלומר, כפיית מגע מיני אוראלי, פעמיים ביום ולא פעם אחת. ההתגברות הזאת, שינוי קצב הניצול והפגיעה המינית, הביאה אותי לאפיסת כוחות נפשית. נעדרתי מהעבודה בדחיפות רבה, כשהדבר נתמך בהמלצות רפואיות. עד מהרה, היא אומרת, גם ההיעדרות נהפכה לכלי נגדה. המצב הזה העמיק את פגיעותי ותלותי בצעדי, שהיה זה שאישר את ההיעדרויות הרבות, תוך שהוא מודע למצבי הרפואי. לבסוף, מי שתמו ימי חופשתי, נצבר לי חוב של כ30,000 שקל בחברה. ייתכן שבשלב הזה צעדי חשש שהפרשה עלולה להיחשף, שכן, לדברי היי, פעל ללא לאות וניצל את כוחו והשפעתו כדי להביא להפחתת החוב ולפירעונו בתשלומים בהסדר יוצא דופן, מחשש שמעשיו יתגלו. בכל אותה עת, חרף מצבי הנפשי והבריאותי הקשה, המשיך צעדי, כשנקרתה בפניו הזדמנות, לפגוע במינית ולדרוש זמן איכות. הקריסה והבדיקה. צעדי הכחיש בתוקף כל מעשה מיני. כ10 שנים לאחר האירוע הנטען הראשון, שבו דרש ממנה לדבריה צעדי לבצע בו מין אוראלי ברכבו, היי לא עמדה יותר בלחץ. בפברואר 2017 הוכרתי סופית והפסקתי להגיע לעבודה. בחודש מרץ עשיתי ניסיון לחזור למשרד, ושם המתין לי צעדי עם מתנה. נתקפתי בחרדה ועזבתי את המשרד. למחרת ניסיתי שוב לחזור לעבודה, ונתקפתי בהתקף חרדה בחדר האוכל. במאי, לאחר חופשת הפסח, ניסיתי לשוב למשרד. באותו מועד קיים עם צעדי שיחה, והודיע לי שלא ניתן להמשיך כך, ושהוא פועל להעברתי לתפקיד אחר. אני הסכמתי. רק בשלב הזה החלו בחברה לזהות את איתותי המצוקה הרמים של היי. בסמוך לאחר מכן, היא מתארת, ניגש אליי ראש אגף משאבי אנוש. הוא מצא אותי בוכה כשלצידי חברה לעבודה. הוא ביקש ממני להתלוות אליו למשרדו של צעדי, שם סוכם על העברתי למטה. המשכתי לבכות בשיחה הזו, כשצעדי אומר לראש האגף, היא בוכה מהתרגשות. בשלב הזה מעשיו הנטענים של צעדי החלו לצוף. תלונה אנונימית חשפה מה מתרחש לכאורה בלשכתו הנעולה, והחברה מינתה עורכת דין חיצונית כבודקת. באותו זמן, לנוכח מצבי הנפשי הקשה, לא עלה בידי הבודקת לגבות ממני עדות, אומרת היי. כשהבודקת פנתה לצעדי, הוא הכחיש בתוקף כל מעשה מיני. נדרש עוד זמן, עד שבנובמבר 2017 התחזקתי וביקשתי פגישה עם מבקר החברה. לפגישה הוזמנה הבודקת. חשפתי לראשונה בגילוי לב מלא את העובדות. צעדי דבק בהכחשה הגורפת. רק לאחר שהוצבתי מחדש בריחוק ממנו, עזרתי אומץ לשתף פעולה עם הבודקת. היא מצאה שהעדתי אמת, וכי צעדי שהכחיש מעשה מיני משקר. היא צרפה לתביעתה את דוח הבדיקה הפנימי של הבודקת מינואר 2018, שמתפרסם כאן בראשונה. בדוח שנשלח למנכ״ל החברה נכתב, אני קובעת כי הנני מאמינה לגרסתה של היי, ובכלל זה מדובר על קיום מין אוראלי בצעדי, קיום יחסי מין בין השניים, קיומן של נשיקות על פיה של היי. בדוח הבודקת סוקרת בין היתר גם פרטים גופניים אינטימיים שמסרה לה היי בנוגע לצעדי, שלדבריה רק אישה שנמצאת בקשר מיני עם גבר יכולה להכיר. הבודקת הוסיפה כי הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת חמורה, והמעשים המיוחסים לצעדי נמצאים ברף החומרה הגבוה של ההטרדה המינית. התביעה והייאוש. כמה שווה עשור שבו הייתי חפץ. היי תובעת באמצעות עורך הדין יובל נחמני ממשרד ערד איילון ונחמני, פיצוי של 12 מיליון שקל מצעדי בגין מאות מעשי תקיפה מינית חמורים. נותרתי עם נכות רפואית צמיתה, שמוכחת בחוות דעת פסיכיאטרית, היא כותבת. צעדי קיבל אותי לעבודה בשיא פריחתי, ולאחר כעשור של פגיעות מיניות קשות ויומיומיות, שילח אותי מעליו כאדם אחר שאישיותו שונתה. לדבריה היא אינה עובדת מאז עזיבתה את החברה, מרבה להתבודד, הוריה מפרנסים אותה, היא לא מצליחה לקיים קשר זוגי. בשל הפגיעה הנפשית שספגתי, אני מתקשה בכל אספקט של חיי. כיצד יש לקבוע את ערכם הכספי של הכאב והסבל? של עשור שבמהלכו שימשתי חפץ וכלי לסיפוק תאוותו המינית של צעדי, היא שואלת בתצהירה ועונה, אף בסכום כסף משמעותי ביותר לא יהיה די כדי לפצות אותי באופן מלא. תביעה מופרכת, טענות שווא ומציאות שלא הייתה. התגובה. צעדי מודה בקיום יחסי מין עם היי, אך טוען שנעשו בהקשר רומנטי בסוף 2017, צעדי עזב את החברה בטרם הסתיימה בדיקת הבודקת החיצונית. בדוח שפרסמה הבודקת, צעדי מכחיש את קיומו של קשר אינטימי או מיני עם היי. אלא שלפני שבועיים, צעדי שינה גרסה. בתצירו לבית המשפט, בתגובה לצווי עיכול זמניים שהוטלו במסגרת התביעה על דירות שבבעלותו, הודע צעדי לראשונה, קיימתי מערכת יחסים מינית עם היי. לטענתו אין קשר בין דוח הבדיקה להחלטתו לעזוב את החברה. בתצירו הוא פורס את גרסתו. מדובר בתביעה מוגזמת ומופרכת, שמבוססת על טענות שווא, ציור והמצאת מציאות שלא התקיימה. בתקופת עבודתי בחברה, מספר הפעמים שהי קיימה איתי מגע אוראלי לא עלה על 17. בהתייחסות לפגישות זמן איכות, הי הייתה היוזמת של כ-90% מהם. מעולם לא קיימתי עם הי מגע מיני או אוראלי יותר מפעם אחת ביום, לא התרדתי מינית את היי כי אם קיימתי עם הרומן בהסכמה, כותב צדי. המגע המיני היה שולי למערכת היחסים בין הצדדים, בהסתרע על פני תקופה קצרה. צדי טוען כי המניע לתביעה הוא נקמה, בצע כסף וקנאה, או כולם יחד, ואין לה יסוד. בכתב התביעה מתגוללת המבקשת עליי וממציאה כלפיי טענות שווא. המבקשת יזמה באופן חד משמעי ומוחלט, ניסיון למגע ורומן עימי, והתנהל בינינו במשך תקופה רומן בהסכמה, כשבמשך תקופה קצרה יחסית התקיימו יחסים אינטימיים. באשר להכחשתו קודם את הקשר המיני, צדי אומר כי הכחשתי בפני הממונה את קיומו של הרומן או קשר מיני כלשהו, כי סברתי שהי שיזמה את הרומן, ולמיטב שיפוטי לא טענה להטרדה, לא רואה בו משום הטרדה ואינה מעוניינת בחשיפתו. מי שהבנתי באופן ברור כי טעיתי בהבנת רצונה וכוונותיה, וכי היי לא רק שאינה מעוניינת עוד בהסתרת הרומן, אלא גם מציגה את הדברים באור לא נכון, ביקשתי לחזור להביא בפני הממונה את העובדות כהוויתן, אולם הממונה לא אפשרה לי להביא את דבריי בפניה. צדי כותב בתצירו כי בידיו התכתבויות בינו לבין היי שאותן חתמה בכס, המעידות שדבר לא נכפה עליה. עוד הוא טוען כי סייע ועזר להי חברתית וכלכלית, והיא רעיפה לה מתנות. נתתי לה כלים לתכנון ובקרת התזרים המזומנים שלה. בתצירו מבקש צעדי, המיוצג על ידי עורך הדין משה פרדס, לשוות ליחסים צוויון רומנטי. אני מבין כעת כי הקשר הכן והאמיתי שהיה בינינו עשוי להיחשב פעולה בניגוד לחוק מניעת הטרדה מינית, לאור העובדה שהייתי הממונה הישיר שלה, כתב. עובדות החיים זימנו לי קשר כזה. קשה היה לנו להתגבר עליו. היום אני מצר על כך. התקיים בינינו מגע מיני, אך הוא רחוק מלהיות העיקר. התקיימו שיחות נפש הקשורות לחייה, לרגשותיה. אלו נקראו בפי הזמן איכות, ולא היחסים האינטימיים שהיו בין הצדדים לטענתה. במיעוט מקרים בלבד התקיים בינינו מגע מיני, כ-10 פעמים, ושאין ספק שהיא נהנתה בהם מכל רגע. ואולם העיקר הוא שהייתה מערכת יחסים קרובה בין שני אנשים בוגרים שנהנו להיות יחד. צדי גם מטיל את האחריות לקשר המיני על היי. היא נהגה להתלבש פרובוקטיבי. הייתה נחשפת בלבוש לא צנוע. הייתי מאיר לה על כך בעדינות. היי הייתה מתארת בפניי את חיי המין שלה, את התנוחות שעשתה, את אבזרי המין בהם השתמשה, ואת חוויותיה בשלישייה. מאחורי דלת לשכתו הנעולה, יום אחרי יום, מאות פעמים. כתבתו של תומר גנון מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.